שיעור פרשה כפשוטה, פרשת בו. ויאמר אדוני אל משה, בו אל פרעו, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותיי אלה בקרבו. יש פה איזה מין חיזוק שהקדוש ברוך הוא נותן למשה רבנו, ולא מובן למה זה מגיע כאן, למה משה רבנו פתאום פה צריך חיזוק. כאילו, כל התהליך פה של המכות, פרעו בהתחלה אומר שיהיה בסדר, והוא יוציא את העם, ואחרי זה הוא חוזר בו, והשם מכביד את ליבו. זה תהליך, מין מעגל כזה שהולך בכל המכות. נראה לי שההסבר הכי פשטני, ראיתי ככה בפרשנים, בסוף הפרשה הקודמת, פרשת וירא, זה הפעם הראשונה שפרעו מודה שהקדוש ברוך הוא צדיק, השם הצדיק, ואני ועמי הרשעים. והסברנו בסוף הפרשה שלכן הכתוב אומר שאחרי זה שהוא מכביד את ליבו, כתוב ויוסף לחטוא. זה פעם ראשונה שזה נקרא חטא מה שפרעו עושה, כי הוא הודה שהוא לא בסדר. ואחרי השלב הזה, כאילו משה רבנו היה בטוח, אחרי שהוא מודה שהשם צדיק והוא רשע, שכבר העסק כבר ירוץ קדימה ולא יהיה פה עוד הכבדת לב, אחרי שהוא בעצמו הודה. הוא לא רק אמר, טוב אני אוציא את העם ואז חזר בו, שזה היה בכל המכות. אלא הוא ממש אמר, השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. אז כאילו משה רבנו כבר הרגיש שאין יותר, אין יותר טעם לכל הדבר הזה. למה לבוא? זה כאילו מין לגמרי משחק מחור מראש. והקדוש ברוך אומר לו, לא, זה באמת, זה הצגה. כל הסיפור הזה זה הצגה. אני מכביד את ליבו, ולמען שיתי אותותי אלה בקרבו. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני אדוני. זה בכלל שיעור אמונה. פרעה פה הוא שולי. הוא ליבו כבד, ותלך אליו למרות שכאילו אין סיכוי שהוא יחזור בתשובה. זה לא המטרה בכלל. המטרה זה רק להראות את הנפלאות ואת האותות ואת האמונה הגדולה של הקדוש ברוך הוא ואת השליטה שלו בעולם. ויאמר אדוני אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי. שיתי זה לשים. ולושת ליבו גם לזאת. ככה כתוב, נכון? לושת ליבו זה לא שם את ליבו. אז למען שיתי, למען זה שאני אשים את אותותיי אלה, את כל הניסים, את כל המכות בקרבו. ולמען תספר באוזני בנך, ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותיי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני אדוני. המטרה היא לדעת את השם. זה בכלל לא פרעה, וזה בכלל לא משנה מה הוא אומר, ומה הוא יחזור בו ולא יחזור בו. ויבוא משה ואהרון אל פרעה, ויאמרו אליו, האמת שהרמב"ן פה מציין, שזה פעם ראשונה שאנחנו יודעים שתמיד אהרון עם משה, נכון? הקדוש ברוך הוא אמר לו, אהרון אחי חיי נביאיך. אז, אבל אף פעם לא נזכר שאהרון בא איתו בצורה מפורטת. פה זה כאילו משהו מיוחד שנזכר. הרמב"ן מעריך גם למה, אבל אנחנו לא נעריך, רק לשים לב לזה. ויבוא משה ואהרון אל פרעה ויאמרו אליו, כה אמר אדוני אלוהי העברים, עד מתי מענת לענות מפניי? שלח עמי ויעבדוני. עד מתי מענת לענות? לענות להיות עני. עני זה מסכן. כאילו, עד מתי אתה ממען להיכנע? להיכנע מפניי, להוריד את הראש ולהגיד שהכל בסדר. שלח עמי ויעבדוני. כי אם אין אתה לשלח תמין, הנה ממחר הרבה בגבוליך. עוד פעם, התראה על מכה, וכיסה את עין הארץ. עין הארץ זה מראה הארץ. או התרגום פה אומר, עין שימשה דערה. כן? הוא כיסה את אור השמש מהארץ. ולא יוכל לראות את הארץ, מי שירצה לראות את הארץ לא יוכל לראות. ואכל את יתר הפלטה, נשארת לכם מן הברד, ואכל את כל העץ הצומח לכם מן השדה. בעצם מה שהברד ישאיר, דיברנו על זה סוף פרשה קודמת, כתוב שם על החיטה והסעורה והכוסמת, אז מה שנשאר מהברד, אכל עכשיו הרבה. ומלאו בתיך ובתיך כל עבדיך ובתיך כל מצרים, מזכיר קצת את הצפרדע, אשר לא ראו אבותיך ואבות אבותיך מיום מאותם על אדמה עד היום הזה, ואיפן ויצא מעם פרעה. ויאמרו עבדי פרעה אליו, עד מתי יהיה זה לנו למוקש? שלח את האנשים ויעבדו את אדוני אלוהים. הטרם תדע כי עבדה מצרים? זה מעניין. במכה הזאת, זה הפעם הראשונה שיש פה איזה ניסיון כאילו, בדרך כלל המכות הוא מטרב במכות, הוא לא שם לב לזה, ואחרי המכה הוא מתחיל לצעוק. ורוצה לחזור בתשובה, ורוצה לשלח את העם וכו'. פה זה פעם ראשונה שהאיום שאני הולך להביא לך את המכה עובד. זה המכה הראשונה שזה עובד, בעקבות עבדי פרעה. עד מתי לזה לנו למוקש? מוקש מתורגם תקלה. חלס, נמאס. שלח את האנשים ויעבדו את אדוני אלוהים. הטרם תדע כי עבדה מצרים? הרבה פעמים המלכים או המנהיגים הם מנותקים קצת מהעם. הוא נמצא בארמון שלו, יש לו את כל מה שהוא צריך. הוא אומר, אתה לא יודע מה הולך, העסק פה מתפורר במצרים. ויושב את משה ואת אהרון אל פרעה, כן, על ידי שליח, אומר פה רשי, ויושב את משה ואת אהרון אל פרעה, ויאמר אליהם, לכו עבדו את אדוני אלוהיכם, מי ומי ההולכים. מדהים. זה תמיד מדהים אותי מחדש. פרעה עוד יש לו פה מסע ומתן, כן? הוא מרגיש שידוע לעליונה. הוא עושה פה חוטף מכה אחרי מכה. מי ומי ההולכים? הוא רוצה לברר. כן, יש אחרי מכת הערוב, בפרשת וירא, הוא גם נכנס למסע ומתן. שם הוא אומר, לכו עבדו את השם בארץ. כן, אל תלכו למדבר, תלכו, תעבדו את השם בארץ. זה מה שהוא אומר. פה הוא כבר מוכן שהם יצאו מהארץ, שהם ילכו למדבר, אבל הוא אומר, רגע, יש פה סלקציה, אני רוצה לדעת מי בדיוק הולך, אני לא מוכן לתת לכולם ללכת. ויאמר משה, בנערינו וזקננו נלך, בבננו ובבנותינו, בצאנו ובקרנו נלך, כי חג אדוני לנו. אנחנו הולכים בגדלס, לא ב... כולם הולכים. ויאמר אליהם, יחן אדוני עמכם, כאשר אשלח אתכם ואת אפכם. זה מוזר קצת הפסוק הזה, נכון? ויאמר אליהם, יחן השם עמכם, הוא מברך אותם פרעה בשם השם. כאילו, מה, הוא מאמין לזה? אז הפרשנים פה אומרים, אפילו לשיטתכם, יחן השם עמכם כמו שאתם אומרים, לא שהוא מברך אותם. אתם אומרים שהשם איתכם ואתם רוצים לעבוד את השם? אתם יודעים מה? נגיד שזה נכון. ראו כי רעה נגד פניכם, אני איתכם. אבל הולכת להיות לכם רעה. עכשיו, מה זה הרעה הזאת בפשט? מה, אתם לוקחים את כל הילדים, נשים, טף למדבר? אתם יודעים איזה מסוכן זה המדבר? יש שם חיות רעות, יש כל מיני סכנות. אולי לא יהיה לכם אוכל, אולי לא יהיה לכם את מה שאתם צריכים. זה הפשט. רש"י פה מביא מדרש שפרעה ממש אמר להם, אני רואה בהצטגנינות שלי שהולכת להיות, לכם, הולכת להיות שם דם והריגה. ובאמת, בעתיד, אחרי זה בהמשך, בעגל, כשעם ישראל חטא בעגל והקדוש ברוך הוא רוצה להרוג אותם, אז משה רבנו עומד לפני הקדוש ברוך הוא ואומר, למה אמרו מצרים? למור ברעה הוציאם. זה בדיוק הרעה הזאת. מה שאומר, ראו כי רעה נגד פניכם, אז משה רבנו אומר, אם אתה תהרוג עכשיו את עם ישראל, אחרי חטא העגל, פרעה יגיד, אוי, אתם אומרים שצדקתי? ואז הוא הפך את הדם הזה לדם מילה וכו' וכו'. לא כן, לכונה הגברים ועבדו את אדוני, כי אותה אתם מבקשים, אתם מבקשים לעבוד את השם. לעבוד את השם אין דרכם של נשים, ולפחות לא בזמנם. כן, לעבוד את השם. זה מדרך הגברים לעשות את זה. אז זה מה שאתם מבקשים, זה מה שתקבלו. האמת שאני חייב להגיד פה משהו שמטריד אותי כבר שנים, שנים, לא מצאתי לו תשובה. זה למה משה רבנו אומר שהוא הולך לעבוד את השם כמה ימים, וכאילו חוזר. יגיד, אני רוצה לעלות לארץ ישראל, נגמר, רוצים לצאת, להשתחרר, לקבל את התורה. למה הוא כאילו מקטין את מה שהולך לקרות? הרי הם הולכים לצאת ממצרים, מביאים לו מכות, השליטה פה לגמרי של עם ישראל, יש פה ניסים. הם יכולים להגיד מה, את האמת, למה הם צריכים כאילו להתחבא מאחורי... טוב, שני. ויאמר אדוני אל משה, נטה ידך על ארץ מצרים בהרבה, בשביל ההרבה, בהרבה זה בעבור ההרבה, ויעל על ארץ מצרים, ויאכל את כל עשב הארץ, את כל אשר השאיר הברד. ואת משה את מטהו על ארץ מצרים, ואדוני נהג רוח קדים בארץ. רוח קדים זה הכוונה, רוח מזרחית, כן? קדים זה מזרח. תמיד הצדדים הם, התורה מתארת אותם כאילו מהמערב, כאילו הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו ממערב, כך שם השכינה נמצאת, ודרום זה ימין, צפון זה שמאל, ומזרח זה קדים, ומערב זה אחור, כן? ויית משה את מטהו על ארץ מצרים, ואדוני נהיה רוח קדים בארץ כל היום וכל הלילה, הבוקר היה ורוח הקדים נשא את ההרבה. ויעל ההרבה על כל ארץ מצרים, וינח בכל גבול מצרים, כבד מאוד, לפניו לא היה כן הרבה כמוהו, ואחריו לא יהיה כן. הפרשנים העירים שביואל, רש"י אומר, בספר יואל כתוב גם שיש איזה הרבה שאף פעם לא היה, מן העולם לא היה ולא יהיה. אז שם זה היה הרבה מינים של הרבה, ופה זה היה מין אחד. ממין אחד לא היה כזה דבר. ויחס את עין כל הארץ, כמו שאמרנו קודם, את האור של השמש, ותחשך הארץ ויוכל את כל עשב הארץ ואת כל פרי העץ אשר הותיר הברד ולא נותר כל ירק בעץ ובעשב השדה בכל ארץ מצרים. וימהר פרעה לקרוא למשה ולאהרון ויאמר חטאתי לאדוני אלוהיכם ולכם, עוד פעם חטאתי. ואתה סנה חטאתי אך הפעם ועתירו לאדוני אלוהיכם ויישם עליי רק את המוות הזה. ויצא מעם פרעה ויעתר אל אדוני ויהפוך אדוני רוח ים, כן? אם רוח מזרחית הביאה את ההרבה, אז בשביל להחזיר את ההרבה צריך רוח מערבית, זה רוח ים. ויהפוך את נהרוח ים חזק מאוד, ויישא את הרבה ויתקעו ים הסוף, לא נשאר הרבה אחד בכל גבול מצרים. רש"י אומר פה מעניין, הוא יצא מים סוף וחזר לים סוף, אז הוא אומר, רגע, באיזה צד זה ים סוף? כן, אם זה בא ממזרח למערב, זה יצא מים סוף, עכשיו זה חוזר לים סוף במערב, מה קורה שם? אז אומר רש"י, כאילו, ככה נראה לו, שים סוף הולך שם בשני כיוונים, וזה באמת נכון. אנחנו יודעים היום שמה, מדבר סיני, הוא נמצא באמת בין שתי לשונות של ים סוף. לשון אחת שהולכת למפרץ אילת, ולשון שנייה שנכנסת שם הזה, נכון? יש ממש שתי לשונות. אז ככה רש"י, בלי להכיר את המפה, ידע את זה מפה מהפסוקים. ויחזק אדוני את לב פרעה ולא שילח את בני ישראל. ויאמר אדוני אל משה, נטה ידך על השמיים והיא חושך על ארץ מצרים וימש חושך. פה אין התראה. אמרנו ברשב"ם, תחילת הפרשה הקודמת, בוירא, ששתי פרשות, שתי מכות יש התראה, ומכה שלישית אין התראה. אז זאת המכה השלישית. וית משה את ידו על השמיים, והיא חושך אפלה בכל ארץ מצרים שלושת ימים. שלושת ימים חושך אפלה. לא ראו איש את אחי ולא קמו איש מתחתיו שלושת ימים. פה רש"י אומר שזה עוד שלושת ימים. שלושה ימים הם לא ראו איש את אחיו, ועוד שלושה ימים החושך כאילו התגבר מאוד, והם לא יכלו אפילו לקום. התחלה רק לא ראו, אבל יכלו להסתובב. אחרי זה ממש כאילו לא יכלו לקום. על המילה וימש חושך לא התעכבנו עליה. באמת כל הפרשנים מדברים עליה. מה זה וימש חושך? אז בדרש רש"י מביא פה שהיה אפשר למשש אותו. זה מסביר את השלושה ימים השניים פה, שממש כאילו לא יכלו לקום, לחושך היה כאילו מין ממשות. אנחנו יודעים שחושך זה לא ממשות, אלא זה אין אור, כאילו היעדר של אור, נכון? אבל פה החושך היה לו, זה היה מין נס כזה, לא חושך רגיל, אלא משהו עווה, שאפשר להרגיש אותו. אבל הפשטנים אומרים כאן, וימש חושך, גם רש"י מביא את זה, שהחושך של אמש, של הלילה, המשיך כאילו. בסדר? זה החושך של הערב, המשיך. וית משה את ידו על השמיים, ויהי חושך אפלה בכל ארץ מצרים שלושת ימים. לא ראו איש את אחיו, ולא קמו איש מתחתיו שלושת ימים, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. אז רש"י אומר, אמרנו ששלושה ימים היה חושך שרק לא יכלו לראות, ועוד שלושה ימים ממש לא יכלו לקום, כי ממש נהיה חושך חזק. הרמב"ן אומר שבימים הראשונים יכלו להדליק נר, אז היה להם קצת אור פה ושם. בשלושה ימים האחרונים גם לא היה חמצן, אז לא יכלו להדליק נרות. זה כאילו התוספת של ההמשך של מכת חושך. שלישי. אגב, רש"י פה מביא דרש, כן, דרש ידוע מאוד. למה היה חושך? אז שני פירושים בדרש. פירוש אחד זה כי היו כאלה מעם ישראל שלא היו אמורים לצאת, והקדוש ברוך הוא לא רצה להרוג אותם יחד עם המצרים, שלא יגידו שיש פה איזה מין שוויון, אלה מתים, אלה מתים, ואז כאילו כל הרעיון פה כבר ילך. אז הוא הרג אותם בימי האפלה. פירוש שני, רש"י מביא, שבשביל לראות את הכלים, איפה לקחת אחרי זה לבקש מהם מתנות, אז היה להם את החושך, יכלו לחפש את הכלים של המצרים. ויקרא פרעה אל משה ואומר, לכו עבדו את ה' רק צונכם ובקרכם יוצג, גם טפכם אלך עמכם. פרעה זה לא יאומן, ממשיך במסע ומתן, כן? רק בארץ, אחרי זה בסדר, תלכו, אבל רק הגברים. עכשיו מה הוא אומר? בסדר, תלכו כולכם, אבל את הצון תשאירו כאן. חכם גדול. זה בדיוק מה שאנחנו רוצים להקריב. ואמר משה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות ועשינו לאדוני אלינו. לא רק שניקח את שלנו, גם את שלך ניקח. שואלים פה פרשנים, מה זה את שלנו? זה עבודה זרה. זה עבודה זרה של המצרים, איך תיקח את זה? מותר להקריב עבודה זרה? אז הוא אומר, זה סתם בדרך הפלגה. לא רק שניקח את שלנו, גם את שלך ניקח. זאת אומרת, אתה תהיה מוכן לתת, אתה כל כך תסבול במכה הבאה, במכת בחורות, שאתה תעיף אותנו מכאן ותהיה מוכן לתת את כל מה שיש לך. אבל לא באמת שעם ישראל, עם ישראל לא היה מוכן לקבל את זה, זה אסור. ואומר משה, גם אתה תן בידינו זבחים ועולות ועשינו לאדוננו, וגם מקננו אלך עמנו, לא תישאר פרסה. כי ממנו ניקח לעבוד את אדוני אלוהינו, ואנחנו לא נדע מה נעבוד את אדוני, את בואינו שמה. אי אפשר לדעת כמה יידרש מאיתנו, שתגיד לנו, תתכננו את זה ותיקחו קצת. ויחזק אדוני את לב פרעה ולא אבה לשלחם. ואומר לו פרעה, לך מעליי, ישמר לך על תוסף ראות פניי, כי ביום ראותך פניי תמות. זה מדהים. פרעה זה פשוט לא יאומן, הכבדת הלב שלו, עד כמה זה מגיע. הוא אומר לו, לך מפה, לא רוצה לראות אותך. סליחה, עד עכשיו אני רציתי לראות אותך, כאילו מה... אתה כל הזמן קורא לי בשביל שהמכות ילכו וה... והיום עם משה, כן דיברת, כן, זה יאות, אומר פה התרגום, אמיתי, כן, בנות צלופך דוברות, כן, זה אמת, אמת דיברת, לא הוסיף עוד ראות פניך. ואז עוד רגע הוא מדבר אליו פה, בהתראה שלו על מכת בכורות, אז משה מדבר לפרעה. אז אומר פה רשי שמשה רבנו נשאר שם. זאת אומרת, הוא אומר, אני לא אוסיף לראות פניך מהרגע שאני אצא, אבל הוא עוד לא יצא. הוא מקבל פה את הנבואה על המכת בכורות, הוא מתאר אותה לפרעה, ורק אחרי זה הוא יוצא. בסדר? ולכן באמת מאותו רגע הוא לא אוסיף לראות פניו. הקושייה הגדולה היא שבמכת בכורות עצמה, יש פה עכשיו את קורבן פסח, הפסקה גדולה, ובמכת בכורות עצמה רואים שם שמה? שהוא בא אליו, ומדברים. אז איך זה? אז אפשר להגיד בדרך פשט שהוא התכוון להגיד, אני לא יבוא מיוזמתי אליך יותר. אם אתה תרדוף אחריי, בסדר, בבקשה, זה עניין שלך. לא אוסיף עוד ראות פניך, לא במובן שלא ניפגש, אלא אני לא יבוא אליך. אתה רוצה שאני אלך מפה? אני אלך מפה, לא יבוא אליך יותר. אבל זה שניפגש, זה נראה לי ממש פשט. חלק מהפרשנים אומרים את זה. חלק אומרים ששם הוא לא דיבר איתו, רק על ידי שליח או משהו כזה. ויאמר אדוני אל משה, עוד בעודו אצל פרעה, עוד נגע אחד אבי על פרעה ועל מצרים, אחר כן ישלח אתכם מזה, כשלחו קלה, קלה זה קליל, כולכם, הוא אמר, רק הגברים, רק זה, בלי הצון, קלה. גמירה, אומר פה התרגום, כאילו לגמרי. קלה גרש גרש אתכם מזה, דבר נע באוזני העם, בבקשה. כן, דבר נע באוזני העם, אומרים פה חזל, מה זה הבקשה הזאת? דבר נע, אז הוא אומר לו, איך אומרים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו, משימה ואחרי זה מתנה. המשימה הייתה, ועבדו ובינו אותם 400 שנה. כך הוא אמר לאברהם אבינו. והוא הבטיח לו, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אז הוא אומר, אוי ואבוי, אם תהיו שם 400 שנה, ואחרי זה לא תצאו ברכוש גדול. כן? כשמבטיחים משהו צריך לקיים. אז הוא אומר, בבקשה, תגיד לעם שיקחו את המתנות האלה. זה רשי מביא פה בשם חזל, והאבן עזרא ראיתי שהוא אומר, דבר נע זה מהר. כן, עכשיו, מיידית. כאילו, אין זמן להתמהמה. תגיד להם את זה מהר, כי זה הולך לקרות הכל מהר. דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מאת רעהו, ואישה מאת רותה כלי כסף וכלי זהב. עוד פעם, הישאלו הזה, למה הם שואלים? כי הם אומרים, אנחנו הולכים לכמה ימים וחוזרים, נכון? חזק עוד פעם את השאלה שלי, למה לא להגיד, אנחנו הולכים להתראות, נגמר. האמת שפה ברשב"ם ראיתי שעל הישאלו זה לא שאלה כמו שאנחנו מכירים. פה בקטע הזה הוא אומר שהם לוקחים את זה לתמיד, כאילו מתנה. זה נקרא פה שאלה, אבל זה באמת מתנה, אז בסדר, אז זה, אבל עדיין השאלה הגדולה שלי בעינה עומדת. דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מאת רעהו, ואישה מאת רותה כלי כסף וכלי זהב, ויתן אדוני את חן העם בעיני מצרים, גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים, בעיני עבדי פרעה, ובעיני העם, איזה עם? מצרים, נכון? בעיני עבדי פרעה, ובעיני העם. אבל יש פה כאלה אומרים שזה בעיני עבדי פרעה, וכמובן, כל המצרים, ובעיני העם זה היהודים. ומה עבורת פה? מה הנקודה? אתם זוכרים איך התחיל התהליך? שהוא מגיע לגאול את עם ישראל, אז מה כולם אומרים לו? ירי השם וקרם, אשר יבאשתם את ריחנו בסוף פרשת שמות. כל העם מתעצבן עליו. אז פה זה התיקון של העם, אומר הרמב"ן. כן, פה העם כאילו חוזר בתשובה וכולם אוהבים את משה רבנו. רביעי. ואומר משה, כה אמר אדוני, למי הוא אומר את זה? לפרעו. הוא עדיין נמצא אצל פרעה ואומר את זה לפרעה, כמו שאמרנו, עוד לא הלך. ואומר משה, כה אמר אדוני, כחצות הלילה, אני יוצא בתוך מצרים. המילה כחצות הטרידה פה את כל הפרשנים, נכון? איך צריך להגיד? בחצות, מה זה כחצות? כה זה כאילו בערך. בסדר? אז יש כמה פירושים, פירוש אחד, באמת זה בערך. והוא אמר לו בערך, הוא יודע בדיוק, הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מתי עם ישראל יצא מצרים, וזה בדיוק בחצות. אבל הוא אומר, אולי השעונים שלהם לא מכוונים, אולי פרעה לא ידע מה זה חצות. אז אני אומר כן, בשביל שהוא לא יעשה לי חשבונות. אבל הפירוש הפשטני ממש זה כחצות, זה לא כף של כף הדמיון של בערך, אלא כהחלק הלילה. כשהלילה יחלק, זה בעצם בדיוק בחצות, ולא כף של בערך. אז זה הפירוש השני. ואומר משה, כה אמרנו, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. הוא מת כל בכור בעץ מצרים, מבכור פרעה יושב על כיסאו, עד בכור השפחה אשר אחר החיים, וכל בכור בהמה. כאילו, מהבן אדם הבכיר ביותר, עד הבן אדם הפשוט ביותר, כולם ימותו, כל הבכורות ימותו. אומרים פה חז"ל, מה הם השמים, אלה שהבכור השפחה, וזה, הם לא מצרים. אז אומר שהם גם היו משתעבדים בהם. לכן מגיע להם העונש הזה. והייתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים, אשר כמוהו לא נהייתה וכמוהו לא תוסיף. תחשבו, בדקה אחת, כל כך הרבה שכול ומוות, וכל מצרים על הרגליים. ולכל בני ישראל לא יהיה חרץ, כלב לשונו, אומר פה התרגום, לא ינזק, כלבה בלשני, כאילו, כלב לא יזיק לו, יש כאן אומרים לא יחרץ, רש"י פה אומר שאפילו לא יחשוף את שיניו, כן? זה לא יחרץ. לפי התרגום זה נראה לי לא ינזק, זה כאילו לא יזיק, לא ינשח או משהו כזה, לא יזיק לו. לפי רש"י זה אפילו לא יפתח את הפה. ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו למאיש ועד בהמה, למען תדון אשר יפלה אדוני במצרים ובין ישראל. כאילו, מעם ישראל לא יקרה, לא ייפול אפילו מסערת ראשם. וירדו כל עבדיך, הנה פה רואים שהוא מדבר לפרעה. עד כאן אתה יכול להגיד שהוא מדבר בכללי, לעם ישראל, נבואה. אומר משה לפרעה, וירדו כל עבדיך אלה אליי, וישתחוו לי למור צאתה וכל עם אשר ברגליך, אתם תתחננו שאני אצא. ואחרי כן יצא, ויצא מפרעה בחור יאף. מפורש. רק כאן הוא יוצא. ואומר עדיין משה, לא ישמע לכם פרעה, למען ריבות מופתי בארץ מצרים, כמו שאומר לו בתחילת הפרשה, כל מה צריך חיזוקים, זה קשה כל פעם ללכת לפרעה, ולשמוע כאלה תסכולים, ולעשות את המשחק הזה. ומשה ואהרון עשו את כל המופתים האלה לפני פרעה, ויחזק עדיין את לב פרעה, ולא שלח את בני ישראל מארצו. פה אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא משווה בין משה לאהרון, הם שניהם היו שווים בדבר הזה. כן, פה מתחיל פרק י"ב, זה בעצם באמצע רביעי, אבל פה זה עניין גדול מאוד, שמתחיל בעצם המצווה לחודש הזה לכם, זה המצווה הראשונה לעם ישראל. אם אתם זוכרים מתחילת התורה, ספר בראשית אומר רש"י הראשון, שהתורה הייתה צריכה להתחיל פה. אלא כוח מעשיו יגיד לעמו, אז שוכחים, כשמגיעים הנה כבר שוכחים. פה הייתה צריכה להתחיל התורה. זה מאורע מרגש. ויאמר אדוני משה ולאהרון, אומר פה רש"י שהקדוש ברוך הוא חלק כבוד גדול לאהרון, שבמצווה הראשונה הוא שיתף אותו יחד עם משה. ויאמר אדוני משה ולאהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. זאת אומרת, בעצם ניסן, מניסן אתם מתחילים לספור את החודשים של השנה. יש פה כמה דברים. דבר ראשון, כן, מניסן, בגלל המאורע הזה, למרות שאפשר נגיד לפי דעה אחת, העולם נברא בתשרי, והיה מצופה כאילו שהחודש הראשון יהיה תשרי, לא. החודש הראשון יהיה מה? ניסן. ובאמת ככה זה בתורה, למה? כדי להזכיר את הנס, כולם שואלים, למה זה ראשון? ראשון למה? ראשון ליציאת מצרים, זה דבר כל כך משמעותי. ומצווה שנייה שיש פה זה לקדש חודשים בכלל. כלומר, עם ישראל מתנהל לפי החודשים. יש לבנה, יש את השנה אצלנו, זה משהו פחות דרמטי. יותר דרמטי זה החודשים, ואחרי 12 חודשים מתחילה כאילו שנה חדשה. כן, מה שאצל הגויים, המשמעות היא, לחודשים אין שום משמעות. הם לא הולכים לפי הלבנה, לא הולכים לפי השמש. השנה זה הדבר המשמעותי. יש בזה עניינים גדולים מאוד, אבל אנחנו לא נעריך כרגע. ויאמר אדוני משה ולאהרון בארץ מצרים, לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. דברו אל כל עדת ישראל, לאמור, בעשור לחודש הזה. כלומר, תצוו אותם בראש חודש, שכשיגיע עשור לחודש, הם יקחו את השה, שכבר יתכוננו לעניין. ויקחו להם אי שה לבית אבות, שה לבית. לכל בית לקחת שה. וממת הבית מיות משה, זאת אומרת, אם שה זה, או הבית יותר נכון, בני הבית, שה זה דבר גדול בשבילם, אם את הבית מיות משה, הבית מדי קטן, בני הבית מדי מועטים בשביל לאכול שה שלם, ולקחו שכינו הקרוב אל ביתו במכסת נפשות, לפי מספר נפשות מכסה, זה כמו מכס, כן? זה מספר, חשבון. מניין אומר פה התרגום, מכסת אומר מניין. כן, אז לפי הנפשות, הספרו את הנפשות, כמה שצריכים להימנות על כבש, שימנו. איש לפי אוכלו, תחוסו על השה. תחוסו זה עוד פעם, תיקחו חשבון, תתמנו, תספרו את האנשים, כן? איש לפי אוכלו, תחוסו על השה. יש אדם גדול, אוכל הרבה, בן אדם מבוגר, ילד, אוכל מעט, אז תעשו את זה לפי החשבון של האוכלים. שה תמים זכר בן שנה אליכם, מן הכבשים ומן העיזים, תיקחו, זה יכול להיות או מהכבשים או מהעיזים, בשנה הראשונה לידתו. והיה לכם למשמרת, זאת אומרת, תיקחו אותו מיום העשירי, אתם צריכים לבקר אותו, לראות שאין בו מום, לשמור עליו, לקשור אותו צמוד למיטה. והיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הארבעים. כן, כאן יש רש"י מאוד מרגש, שאומר למה לקחת אותו יותר מוקדם, מה הסיבה וזה, אז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא בא לגאול את עם ישראל, וראה שאין להם שום מצווה, אז הוא ככה נתן להם את המצווה הזאת לפני, כדי שיהיה להם עם מה להתעסק במצוות, שיהיו ראויים להיגאל את המצווה הזאת של פסח ואת המצווה של מילה. שתי המצוות האלה זה שני דמים, אז הוא נתן להם להתעסק עם זה, ולקחו מן הדם, ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף על הבתים אשר אוכלו אותו בהם. כן, אז את הדם הזה צריך למרוח על המזוזות ועל המשקוף על הבתים שהם נמצאים בהם. ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש ומצות, על מרורים יאכלוהו. צריך לאכול את קורבן הפסח, צלי אש, צלוי, לא מבושל, אלא צלוי, וגם לא על איזה מחוות או משהו כזה, לא מתוגה, כאילו צלוי ממש באש, צלי אש ומצות, על מרורים יאכלוהו. אז זה כל המצוות שיש לנו בפסח. נחזור רגע שנייה אחת אחורה, ולקחו בן אדם ונתנו לשתי המזוזות ועל המשקוף. המזוזות זה בעצם שני הצדדים של הדלת, שעליהם אנחנו שמים את המזוזה באמת, כן? אז לפתח הזה זה נקרא מזוזות, ומה שמעליהם, החלק העליון נקרא משקוף. למה זה נקרא משקוף? רש"י פה אומר פה מלשון שדופות קדים, כאילו הדלת כל הזמן נטרקת על הדבר הזה, וכאילו בעצם, כאילו, איך אומר פה רש"י? נחבא, המקום הזה נחבט על ידי הדלת, כן? לכן זה נקרא משקוף. הפרשנים האחרים אומרים כאן משקוף זה מלשון שזה משקיף, או שאפשר להשקיף על זה מרחוק. זה הדבר שאתה רואה אותו מאוד מרחוק, הוא עליון, כן? אתה יכול להשקיף עליו, לראות אותו. כן, ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש ומצות, על מרורים יאכלו. דבר מאוד מעניין שצריך לשים לב אליו, שאל כל ילד בגן, שאלו כל ילד בגן, למה אוכלים מצות בפסח? מה התשובה תהיה? מה אתם אומרים? מה תהיה התשובה? כי יצאו ממצרים עם הבצק, לא הספיקו להפות אותו, ואז נהיה מצות. נכון? ככה יגידו. אבל האמת היא לא. עוד לפני שזה קורה בכלל, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, יש משהו עצמי במצות. כן, זה לא רק משהו שקרה. אחרי זה גם קרה ככה בפועל. וזה התחבר פה העניין כביכול המציאותי, מה שקרה להם בפועל, למצווה של הקדוש ברוך הוא. אבל השם ציווה אותם בליל 14 בניסן לאכול מצות. עוד הרבה לפני שהם ברחו ולא הספיקו להפות את ה... לתת לבצק לתפוח. צריך לשים לב לדבר הזה. ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש ומצות, על מרורים יאכלו. אל תאכלו מנונה ובשל מבושל במים. קודם אמרו לאכול אותו צליה, זה היה מצוות עשה. לאכול אותו צליה. עכשיו זה מצוות לא תעשה. אל תאכלו ממנו נע. נע זה חי. ובשל מבושל במים. העל הולך גם על בשל מבושל, כאילו. אל תאכלו ממנו נע, ואל תאכלו ממנו בשל מבושל במים. כן? זה ממש לאו שהוא בא להוסיף על המצוות עשה של קודם. איך כן תאכלו אותו? כי אם צלי אש, ראשו על קרב ועל קרבו. זה נראה פה שהכל זה מין עניין של חיפזון כזה. כן? כשאתה מבשל, זה הרבה יותר זמן. צלי על ראש, על קרב ועל קרבו, שום דבר, בלי הכנה, בלי כלום. וככה תאכלו אותו, עוד מעט נראה גם את הצורה. ולא תותירו ממנו עד בוקר, ונותר ממנו עד בוקר, באש תשרופו. מה זה עד בוקר, עד בוקר? אז אומר פה רש"י, שאם היה כתוב רק בוקר אחד, זה היה נצח חמה. עוד בוקר זה כבר בא לאסור אותו מעלות השחר, כן? זה פירוש אחד. פירוש שני, זה בא ללמד הלכה שאת הנותר לא שורפים ביום טוב, אסור לשרוף נותר ביום טוב, כן, הבוקר הראשון שיגיע להם אחרי ליל תתווה בניסן יהיה יום טוב, נכון? אז אסור לשרוף ביום טוב, צריך לחכות איתו ליום אחרי יום טוב. וככה, או יותר נכון, וככה תאכלו אותו, מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא לאדוני. מה זה פסח? דילוג, אומר פה רש"י. פסח זה מלשון לפסוח, לדלג. פיסח, נכון? לפסוח זה לדלג. יש כאלה אומרים שפסח זה מין חמלה. כן? זה אותו עיקרון. ועברתי וארץ מצרים בלילה הזה, והקיתי כל בכור בארץ מצרים, מאדם ועד בהמה, וכל אלה מצרים אעשה שפטים, אני אדוני. שפטים זה דינים. למה באלוהי מצרים, שהקדוש ברוך הוא נפרע מאומה, הוא נפרע גם מאלוהיה. כן? על האלוהים שהם סמכו עליהם כל כך. והיה אדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם, וראיתי את אדם ופסחתי עליכם, ולא יהיה בכם נגף למשחית בהקותי בארץ מצרים. אומר פה רש"י, מה הקדוש ברוך הוא צריך את אדם בשביל לדעת איפה יש יהודים? הוא אומר פה רשי, הכל גלוי לפניו. אלא אמר, הקדוש ברוך הוא נותן אני את עיניי לראות שאתם עסוקים במצוותיי, ופוסח אני עליכם. זה לא לראות איפה יש יהודים, או לדעת איפה יש יהודי. זה כמו שאמרנו קודם, עם השורה שהם אין להם מצוות. הוא אומר, ככה נראה שאתם עוסקים בזה מצוות, יש לכם יתרון כאילו על המצרים, ואז בזכות זה אני אדלג עליכם, לא בזכות זה אני ידע איפה יש יהודי. והיה אדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם, וראיתי דם ופסחתי עליכם, ולא יבחם נגף למשחית. בעקותי בארץ מצרים, כתוב, כיוון שניתנה רשות למשחית להשחית, אינו מבחין בין צדיק לרשע. אז חייבים להיות בבתים, סגורים, כן? זה לילה שבחוץ יש מזיקים. כן, רשי פה מביא את המדרש של חז"ל, שמצרים זה לא עזר להם. יהודי שהיה בבית של מצרי ניצל, ומצרי שהיה בבית של יהודי מת. זאת אומרת, זה לא באמת היה הבתים והדם, זה ממש מחזק את הפירוש שאמרנו קודם, שהדם כאן זה רק איזה מין מצווה להתעסק איתה, אבל הקדוש ברוך הוא לא היה צריך את הדבר הזה בשביל, כמובן, בשביל להבדיל בין מי יהודי ומי מצרי. והיה היום הזה לכם לזיכרון, זאת אומרת, זה לא רק משהו חד פעמי כאן במצרים, רק ביציאת מצרים, זה משהו גם לדורות. מהיום אתם צריכים לחגוג את החג הזה, והיום הזה לכם לזיכרון, וחגותם אותו חג לאדוני לדורותיכם, חוקת עולם תחוגוהו. שבעת ימים מצות תאכלו, ממש מדהים, כל הציווי על המצות עוד בכלל לפני הסיפור הזה שהבצק לא הספיק לטפוח. שבעת ימים מצות תאכלו אך ביום הראשון, אז יש לנו מצווה לאכול בי"ד בניסן מצות ומרורים עם קורבן פסח, וחוץ מזה יש מצווה לאכול שבעת ימים מצות, שבעת ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, יש פה בעיה גדולה, מה זה אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם? כי לא, בסדר, תשביתו אותו ביום הראשון ואז הוא לא יהיה כל הימים. אבל מה זה ביום הראשון? אם זה ביום הראשון של פסח, אז משביטים, אז כאילו נכנסת לפסח עם חמץ. אז אומרים פה שהיום הראשון זה יום לפני פסח, זה י"ד. שגם הוא איזה סוג של חג, אבל זה לפני השבעת ימים של פסח, כן? בי"ד בבוקר אנחנו משביטים את החמץ. כי כל אוכל חמץ ונחרטה הנפש עם ישראל מיום הראשון עד יום השביעי. כן, עבירה חמורה מאוד, עבירה של קרץ, זאת אומרת, זה לא איזה משהו ממש מהעבירות החמורות ביותר. וביום הראשון מקרא קודש, מתוך השבעה ימים האלה שמעתי לכם לאכול מצות וכולי, ולא לאכול חמץ. וביום הראשון מקרא קודש, וביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם, זאת אומרת, החגים זה ביום הראשון וביום השביעי, כל מלאכה לא יעשה בהם, אך אשר יאכל לאכול נפש, הוא לבדו יעשה לכם מעניין. זה העניין של אוכל נפש, שבו מובדל פסח, או כל החגים בעצם, משבת, כן? הנקודה הזאת של אוכל נפש, זה מהפסוק הזה. אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. כן, פה אומרים פה שגם לבהמה שלך אתה יכול להכין אוכל. ושמרתם את המצות, כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים, ושמרתם את היום הזה לדורותיכם חוקת עולם. מה זה שמרתם את המצות? אז רשי אומר פה דברים ידועים, מצה שמורה, כן, כולנו מכירים, ושמרתם את המצות, לשמור מאוד מאוד את הדבר הזה, את המצות, שלא יבואו לידי חימוץ. ומה הסיבה? למה התורה כאילו צריכה להזיר בזה יותר מהרגיל? תחשבו על זה. בשאר האיסורים, יש לך איסורים, בסדר, נגיד חזיר. אז אנחנו לא מגדלים חזירים, אין לנו חזירים, אין בחנויות, אין זה, לא צריך כל כך להיזהר מזה. פעם אחת אמרו לנו לא, להתראות, הבנתי. אבל מצות זה דבר מאוד מפחיד, כי ממה עושים מצה? אתה לא יכול לעשות מצה אני יודע מה, קמח תפוחי אדמה, נכון? דווקא מהדברים שמחמיצים, ממה שבא לידי חימוץ, מחמשת מיני דגן, עם מים, דווקא מהדבר כאילו הכי מסוכן, עושים מצות. לכן צריך פה שמירה מיוחדת, זה לא משהו שאפשר לעשות אותו בקלות. אז זה פירוש אחד, אבל יש פשטנים כאן, הרשב"ם ועוד, שאומרים, שמרתם את המצות, זה לא לשמור את המצות עצמם שלא יחמיצו, אלא לשמור את החג הזה של המצות. כלומר, תקפידו כל שנה לעשות את הדבר הזה. זהו, שמרתם את המצות. כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם, תחשיבו את היום הזה, תעשו אותו תמיד. כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים, ושמרתם את היום הזה לדורותיכם, חוקת עולם. בראשון, ב-14 לחודש בערב, תאכלו מצות. עד יום ה-1-20 לחודש בערב. טוב, פה רשי מביא. יש כאן לימוד כבר קודם, שבעצם אין מצווה, זה קצת מחלוקת, אבל בגדול, כאילו זה הדעה המקובלת, שאין מצווה לאכול מצות כל שבעת הימים, אסור לאכול חמץ, ואם אתה רוצה לאכול לחם, אתה חייב לאכול מצה. אבל אין מצווה לאכול מצה, רק בלילה הראשון, כאילו בליל הסדר, יש מצווה מיוחדת לאכול מצה, שזה מצווה עצמית. בשאר הימים לא חייבים לאכול מצות, למרות שכאילו פה בפסוקים זה נראה כאילו שיש שבעת ימים מצווה לאכול מצה. שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם, כי כל אוכל מחמצת, ונחרטה הנפש ההיא מעדת ישראל בגר ובאזרח הארץ. זה מעניין, קודם נאמר קראת על החמץ, עכשיו נאמר קראת על שאור. שאור זה מה שמחמיץ את העיסה. כן, זה בעצם בצק שכבר החמיץ לגמרי, נהיה כבר אפילו מקולקל, מה שנקרא מחמצת. ואם זה מחמיצים את העיסה, אז גם על זה צריך להגיד קראת, כי זה לא בדיוק ראוי לאכילה. אז צריכים להגיד על שניהם, בכל אחד יש איזה צד שלא היית לומד אותו מהשני, לכן צריך להגיד את שניהם. מצד אחד מחמצת יותר חמור, כי זה מחמיץ את האחרים, מצד שני הוא לא ראוי לאכילה. כל מחמצת לא תאכל, ובכל מושבותיכם תאכלו מצות. כן, רשי פה מביא, זה בא למעט מעשר שני, וכל מיני דברים שאתה לא יכול לאכול אותם בגבולים, כי אומרים פה, בכל מושבותיכם תאכלו מצות, אז דברים שאתה יכול לאכול רק בירושלים, כן, כמו קמח של מעשר שני. אז, ואם תעשה עם זה מצה, אז היא לא מצה טובה. כי צריך להיות מצה כזאת שאפשר לאכול אותה בכל כל הגבולים. חמישי, ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר עליהם, משחו וקחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח. בעצם מה שהקדוש ברוך הוא עד עכשיו ציווה את משה, משה עכשיו מצווה את עם ישראל. זה בעצם נאמר פעמיים. ולקחתם אגודת אזוב, כן, אזוב זה צמח ירק, יש כאלה אומרים שזה זאטר, ולקחתם אגודת אזוב וטבלתם בדם אשר בסף, סף זה כלי, שומרי הסף זה שומרי הכלים, ודבלתם בדם אשר בסף, והגעתם אל המשקוף אל שתי המזוזות מן הדם אשר בסף, ואתם לא תצאו מפתח ביתו עד בוקר. כמו שאמרנו, שכיוון שניתנה רשות למשחית להשחית, לא מבחין, בין צדיק לרשע, צריך להישאר בבית, זה מסוכן. דבר מרתק, שלא הזכרנו אותו קודם, כשהקדוש ברוך הוא מצווה את משה, איך למרוח את הדם? הוא אומר לשים את הדם על המזוזות ואז על המשקוף. ומשה הופך את הסדר. הוא אומר קודם על המשקוף ואז על שתי המזוזות. הערכנו בדבר הזה פעם, מה העיקרון כאן. דבר מאוד תמוע. זה לא סתם. יש כאלה שמסבירים שזה מין ויכוח כזה בין ריבונו של עולם למשה, מי צריך להתחיל בגאולה? האם הגאולה צריכה לבוא מאיתנו, מהמזוזות, שזה כאילו עם ישראל, או מהמשקוף, שזה כאילו ריבונו של עולם שמגיע מלמעלה. אז כל אחד מציין את השני. ועבר אדוני לנגוף את מצרים, וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, ופסח אדוני על הפתח, ולא ייתן למשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם. והיה כי תבואו אל הארץ אשר ייתן אדוני לכם כאשר דיבר, ושמרתם את העבודה הזאת. בעצם כל הסיפור של פסח, תקפידו לשמור עליו, ואיפה? בארץ ישראל. זה דבר מדהים. רש"י כאן אומר, אנשים לא שמים לב לזה כל כך, שמצוות פסח בעצם עם ישראל צובה כשהוא נכנס לארץ. דבר מאוד מעניין, כשיהושע נכנס לארץ, אז הם עושים ברית מילה והם עושים פסח. זה בדיוק מה שהם מצווים כאן. נכון? ניתן להם דם פסח ודם מילה להתעסק איתו. ושם אני אמר, היום גלותי את חרפת מצרים אליכם, גלגל, ככה זה נקרא. זאת אומרת, התיקון של מצרים ממש נהיה בכניסה לארץ ישראל, ובעצם שם הם צובו על זה, הם מצווים לעשות את זה בארץ. הקושייה שיש בספר במדבר, רש"י מזכיר שזה גנותם של עם ישראל שהם עשו רק פסח אחד במדבר. פה הוא אומר שבכלל הם לא צובו לעשות במדבר. שם הוא אומר, הוא כאילו אומר שזה גנות של עם ישראל שהם עשו רק פסח אחד במדבר. בסדר, אז זה סתירה ידועה, ניישב אותה בעזרת השם בעיתו ובזמנו. אז כן, פה התורה אומרת, והיה כי תבואו אל הארץ אשר ייתן אדוני לכם כאשר דיבר ושמרתם את העבודה הזאת. והיה כי אמרו עליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? ואמרתם זבח פסח הוא לאדוני, אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, בנוקפו את מצרים ואת בתינו הציל, ויקוד העם וישתחוו. כן, אחרי שמשה רבנו מסיים להגיד להם את הציווי הזה, אז עם ישראל משתחווה והולך לעשות את זה. והלכו ויעשו בני ישראל, כאשר ציווה אדוני את משה ואהרון, כן עשו. אומר פה רשי ש... הדבר הזה עדיין לא נעשה, הם מצווים לקחת את הסר רק בעשירי לחודש. אבל עצם זה שהם קיבלו על עצמם לעשות, זה כבר נקרא כאילו הם עשו. שישי, ויהי בחצי הלילה, ואדוני היכה כל בכור בארץ מצרים מבכור פרעה יושב על כיסאו, כן, מהבכור, הבן הבכור של פרעה, עד בכור השבי אשר בבית הבור, וכל בכור בהמה. קודם נאמר אשר אחר הריחיים, בכור השפחה, אבל זה אותו עיקרון. העיקרון הוא שמי שלוקה במכת בכורות, זה מהבן אדם המכובד ביותר, עד הבן אדם הפשוט ביותר, ובאמצע כולם. בעצם זה בא להגיד שכולם לקו בזה. ויקום פרעה לילה, הוא וכל עבדה וכל מצרים, ותהי צעקה גדולה במצרים, כי אין בית אשר אין שם מת. כן, פה זה השיר המפורסם של הילדים, פרעה בפיג'מה באמצע הלילה, זה פה על פי דברי חז"ל, שפרעה קם ואיר את עבדיו. זאת אומרת, הוא התחיל פה את כל הסיפור, ואומרים חז"ל שהוא בעצמו היה בכור. הוא פחד מאוד שהוא הולך למות. כן. הוא קם ממיטתו, בדיוק. רש"י אומר פה, ויקום פרעה ממיטתו, אז כאן זה מה שאמרנו. ויקום פרעה לילה, הוא וכל עבדיו וכל מצרים, ותהי צעקה גדולה במצרים, כי אין בית אשר אין שם מת. אומרים חז"ל שבית שהיה בכור, אז מת הבכור. בית שלא היה בכור, אז מת הגדול. וגם נשות המצרים היו מזנות, אז היה להם הרבה בכורים. אז הם לא הבינו מה קורה. במכה הבטיחו להם שרק הבכורות ימותו, פתאום רואים שהם מלא מתים. לכן אין בית אשר אין שם מת, כי לא בכל בית יש בכור. אבל לפי הפירוש הזה של חז"ל, אז זה מובן למה אין בית אשר אין שם מת. האמת שהאבן עזרא כאן אומר, מה זה אין בית אשר אין שם מת? כאילו בהגזמה, זה לא באמת. זה באמת רק הבכורות מתו, ואין בית, זה מין ביטוי כזה. כאילו היו מלא מתים, במלא בתים, אבל לא באמת כל הבתים. ויקרא למשה ולאהרון לילה, פרעה קורא, כן? ויאמר, קומו צאו מתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל, הולכו, עבדו את אדוני כדברכם. הנה פה רואים שפרעה מדבר אל משה, כביכול, הזכרנו את זה קודם. כן, אז אמרנו את התירוצים. או שהוא הבטיח לא לבוא אליו, פה פרעה בא אל משה, ולא משה בא אל פרעה, או שהוא מדבר דרך שליח. ויקרא למשה ולאהרון לילה, ויאמר, קומו צאו מתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל, הולכו, עבדו את אדוני כדברכם, גם צונכם, גם בריכם, קחו כאשר דיברתם ולכו, וברכתם גם אותי. אומר פה רש"י, אני מבטל את כל ההגבלות. כן, מי ילך, איזה צון ילך, הכל, יאללה, רק תלכו. ועל ברכתם גם אותי, התרגום פה אומר, תתפללו עליי, כן? אז רש"י אומר כאן שבאמת פרעה היה בכור, ולכן הוא ביקש תפילה מיוחדת. ותחזק מצרים על העם למהר לשלחה מן הארץ, כי אמרו כולנו מתים. מה שאמרנו קודם, הם ראו שהרבה מתים בבית אחד. אז אומרים, מה קורה כאן? אנחנו עוד שנייה, כל מצרים מתים. וישם את בצקות טרם יחמץ. למה טרם יחמץ? כי המצרים דוחקים בהם לצאת ממצרים. משארותם צרורות בסמלותם על שכמם. משארותם, אומר פה התרגום, לישעון. כן, הם הכינו בצק, הם הכינו כל מיני דברים שם ולא הספיקו להפות את זה. לא הספיקו לתת לזה להחמיץ, אז הם היו צריכים לצאת מהר וזה נשאר ככה. אז התרגום אומר, משארותם זה לישעון, כאילו זה הבצק. ורש"י אומר, משארותם אולי משון שאריות. מה שנשאר להם מהמצה, מהמרור, כן, הדברים שנשארו להם. ובני ישראל עשו כדבר משה, וישאלו ממצרים כלי כסף ולזהב ושמלות, ואדוני נתן חן העם בין מצרים, וישאלום, וינצלו את מצרים. היום אנחנו מכירים את המילה וינצלו בתור לנצל, אבל הפירוש הפשוט של המילה הזאת זה לרוקן. אומר פה התרגום, ורוקינו. עם ישראל פשוט לקח מהמצרים את כל מה שהיה להם. כנראה שמגיע לנו הרבה יותר על כל המון המון שנים שעבדנו שם. ויסעו בני ישראל מרעמסי סוכותה, לסוכות, כ-600,000 רגלי הגברים לבד מתף, וגם ערב רב עלה איתם. ערב רב זה גויים, ערב זה ערבוב. זאת אומרת, זה לא היה רק עם ישראל, אלא התערבבו איתם כל מיני עמים, וזה היה הרבה אנשים. ערב רב זה ערבוב, הרבה אנשים מעורבבים, כאילו הרבה אנשים של הגויים. אומר פה התרגום, נוכרעין סגיעין. כן, הוא מתרגם את ערב כגויים, נוכרים. וצאן ובקר מקנה כבד מאוד, ויפו את הבצק אשר הוצאו מצרים עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה, וגם צידה לא עשו להם. זה דבר מדהים, התרגום פה אומר, סליחה, רש"י פה מביא, שעם ישראל ידע שהוא הולך לצאת ממצרים, הוא האמין, הוא ידע, הוא התכונן לפסח, הוא התכונן לט"ו בניסן, ללילה המרגש הזה, ובכל אופן הם לא הכינו צידה. על זה נאמר, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתי אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. זאת אומרת, עם ישראל בעצם הולך פה בעיניים עצומות אחרי הקדוש ברוך הוא. ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה, פה רש"י מביא חשבון ארוך, שזה לא יכול להיות. מושב בני ישראל, הם לא ישבו במצרים 430 שנה, הם ישבו 210 שנים, ו-430 שנה זה מאז שיצחק נולד. עם ישראל התחיל להיות גר. ולהיות נע ונד בארץ, ולכן זה נקרא שהגזרה הזאת שנגזרה לאברהם אבינו שהם לא היו בארץ ישראל, מתחילה מאז. והיא מקץ 30 שנה ו-400 שנה, והיא בעצם היום הזה יצאו כל צבאות אדוני מארץ מצרים. ליל שימורים הוא, זה לילה משומר מן המזיקים, כך אומר פורשי. פירוש אחד, פירוש שני, ליל שימורים זה שהקדוש ברוך הוא שמר את הלילה, זה חיכה לו, ציפה לו. זה מזכיר את יעקב, ואביו שמר את הדבר, חיכה שהדברים התקיימו, אז גם כאן ליל שימורים, שהיה הקדוש ברוך הוא שומר ומצפה לקיים הבטחתו. הקדוש ברוך הוא חיכה כל כך הרבה שנים לרגע שבו יוכל, עם ישראל יגיע לרגע שבו יכול להיגאל ממצרים. ויאמר אדוני אל משה ואהרון, זאת, כן, אז רש"י אומר פה שזה בי' בניסן נאמר, זאת אומרת, זה לא בלילה הזה, זה עוד היה לפני זה, כאילו אין מוקדם ומאוחר פה, כי הוא לא יכול לצוות אותם דברים על קורבן פסח, בליל י' ד' שכבר הם אחרי קורבן פסח, כן, זה צריך להיות לפני זה. ויאמר אדוני אל משה ואהרון, זאת חוקת הפסח, כל בן אחר לא יאכל בו. מה זה בן אחר? גוי. מה זה, ברור שגוי לא יכול לאכול בו, אז הוא אומר, אפילו גוי מעול לא יכול לאכול, או מדובר פה על יהודי מומר, כן? בן אחר זה בן שנתנקרו מעשיו לאביו שבשמיים. אז גם יהודי מומר לא יכול לאכול בו. וכל עבד איש מקנת כסף, הוא מלטה אותו, אז יאכל בו. אם לאדם יש עבדים שהם לא מעלו, אז הם לא יכולים לאכול, וגם האדון לא יכול לאכול. גם היהודי האדון לא יכול לאכול, מילת העבדים שלו מעכבת אותו מלאכול. תושב ושכיר לא יאכל בו. זה גם גויים שגרים פה בארץ, מה שאמרתי קודם, גויים מעולים, שמלו אותם מסיבות מסוימות, אבל הם לא יהודים, הם לא התגיירו, אז אסור להם לאכול עם קורבן פסח. כאילו אנשים שעובדים אצלך, אנשים שעוזרים לך, מה שנקרא גר תושב, הם לא יכולים לאכול קורבן פסח. בבית אחד יאכל, לא תוציא מן הבית, מן הבשר חוצה, חזל הפכו את הבית לחבורה. אסור לקחת את הבשר ולחלק אותו לחבורה אחרת, כן? כל חבורה צריכה לאכול מהבשר שלה, ועצם לא תשבר רובו. זה איזה מין שלמות כזאת, הקורבן פסח הוא ניצלה באופן שלם, נכון? הצליעה גם היא ככה מכנסת, היא מחברת מאוד. החבורה זה דבר מחובר, אסור לשבור עצם. כן, הכל פה מבטא איזשהו רעיון של אחדות, של שלמות, של אחדות. מדברים פה על העקרונות האלה. כל עדת ישראל יעשו אותו, וחגור איתך גר, זאת אומרת גר שהתגייר, ועשה פסח לאדוני. אמו לא כל זכר, ואז יקרב לעשות אותו. זאת אומרת, מה זה וחיגור איתך גר ועשה פסח? התורה מתארת איך הוא יכול לעשות את הפסח. אמו לא כל זכר, ואז יקרב לעשות אותו. זאת אומרת, התורה כאן אומרת ככה, ויגור איתך גר, והוא רוצה לעשות פסח, כן? איך הוא יעשה את זה? אמו לא כל זכר, ואז יקרב לעשות אותו, ויעק אזרח ארץ, וכל הראל לא יאכל בו. רשי פה אומר, כבר חזרו על זה כל כך הרבה פעמים, אבל רשי אומר שהראל, גם ילד שלא מעלו אותו מסיבות רפואיות, שאסור למול אותו, כגון לא עלינו, לא עלינו, שמתו אחיו מחמת מילה או משהו מהסוג הזה, גם אז לא, זה לא משהו שפותר אותו, עדיין הוא לא יכול לאכול קורבן פסח. תורה אחת היא על האזרח ולגר רגע בתורכם, ועשו כל בני ישראל כאשר ציווה אדוני את משה ואת אהרון, כן עשו. והיא בעצם היום הזה, בתתוו בניסן, הוציא אדוני את בני ישראל מארץ מצרים ולציב אותם, שביעי. וידבר אדוני אל משה לאמור, קדש לי, זאת אומרת, חוץ מקורבן פסח, שזה התעסקנו איתו עכשיו הרבה מאוד, כל הסיפור של קורבן פסח, עכשיו עוברים לעוד מצווה, שזה בעצם הבכורות, שגם זה הצטווינו במצרים, בגלל שהקדוש ברוך הוא הרג את הבכורות של המצרים, כביכול הוא קנה, הוא הקדיש, הוא התחבר לבכורות שלנו, וזה מה שנקרא הקדושה של הבכורות והפדיון בכור. וידבר אדוני אל משה לאמור, קדש לי כל בכור פטר, כל רחם פטר, זה פתיחה. כל מי שפותח את הרחם, כל הראשון לרחם, בבני ישראל, באדם ובבהמה, לי הוא. גם אדם שנולד ראשון לאמו, וגם בהמה שנולדה ראשונה ופטרה את הרחם, הם חייבים בבחורה. ויאמר משה לעם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, מבית עבדים, כי בחוזק יד הוציא אדוני אתכם מזה ולא יאכל חמץ. היום אתם יוצאים, כן, לי הוא, לגבי הקדש לי כל בכור, אז לי הוא, זה מה שבדיוק אמרתי, אני קניתי אותם כביכול בזה שהרקתי את הבכורות והצלתי, הרקתי את הבכורות של המצרים והצלתי את הבכורות של היהודים, אז בעצם קניתי, עשיתי איזה קניין, איזה הקדשה לבכורות וצריך בעצם לפדות אותם. היום אתם יוצאים בחודש האביב, אומר פורש שיש פה איזה מין חסד של הקדוש ברוך הוא, שהוציא אותנו לא בקיץ שחם מאוד ולא בחורף שקר מאוד, אלא בחודש שנעים ללכת בו. והיה כביחד אדוני אל ארץ הכנעני והחיתי והאמורי והחיווי והיבוסי אשר נשבע לאבותיך לתת לך, ארץ זבת חלב ודבש. מה זה ארץ זבת חלב ודבש? רש"י פה מתעכב על זה. ארץ שזב בה החלב והדבש. העיזים והכבשים הם כל כך שמנות וכל כך בריאות וטובות שהחלב נוזל מהם לבד, וגם דבש נוזל, דבש של תמרים, דבש של תאנים, הפירות נוזלים ממתיקות. אז והיה כי הביא אחד מהאל ארץ הכנעני והחיטי והאמורי והחיבי והיבוסי אשר נשבע לאבותיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. חוזרים פה עכשיו קצת לקורבן פסח. שבעת ימים תאכל מצות ובהם משווי חג לאדוני. מצות יאכל את שבעת הימים ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שעור בכל גבוליך. והגעת לבנך ביום ולמור, בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים. רש"י פה אומר שהתשובה הזאת זה בעצם תשובה לבן הרשע. שהיא לא נאמרה כאן, נאמרה מקום אחר, אבל זה תשובה לבן הרשע. ועל זה נאמר, בעבור זה עשה השם לי. לי ולא לא, כן, וכו'. והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך, זאת אומרת, משתרבב לפה, למצוות בחורות גם, המצווה הזאת של תפילין, כי ביד חזקה הוציא אחד אדוני ממצרים, ושמרת את החוקה הזאת למועדה, מימים ימימה. זאת אומרת, כל שנה שמגיעה, תשמור את החוקה הזאת, את הפסח הזה, כן, זה נאמר פה הרבה פעמים, לחזק את העניין. והיה כי ביחד אדוני לארץ הכנעני, כאשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך, ועברת כל פתר רחם, אז מעניין, אמרנו שהמצווה של פסח היא רק בארץ ישראל. ציינו את זה, לא יודעים את זה כל כך, ציינו את זה. עכשיו רואים כאן שגם בחורות זה רק בארץ ישראל. והיה כי ויחד מעל ארץ הכנעני כאשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך, ועברת כל פתר רחם לאדוני וכל פתר שגר במה, אשר יהיה לך זכרים לאדוני. כן? אז אומר פה רש"י שיש בזה מחלוקת אם הצטוו על בחורות במדבר או לא, ומי שאומר שכן הצטוו, אז מה שאומר כאן והיה כי הביאך, זה בזכות זה שהתקיימו את בחורות. עוד לפני שאתם נכנסים לארץ, אתם תזכו להיכנס לארץ. אבל האמת שבפשט זה נראה ממש כמו פסח, וזה גם מתאים. שמהכניסה לארץ, הם הצטוו על בחורות. וכל פטר חמור תפדה בסב, אם לא תפדה וערפתו, וכל בחור אדם בבניך תפדה. בעצם יש לנו כמה סוגי בחורות. סוג אחד זה בחור אדם. כן, כל בן בחור שנולד לאמו צריך לפדות אותו. אנחנו מכירים את זה. בחור שני זה בחור בהמה, בהמה טהורה, ומהבהמות הטמאות רק חמורים, חמורים זכו. זכו החמורים שיהיה להם כזה דבר שנקרא פטר חמור, כן, הבן הבחור שנולד צריך בעצם או לפדות אותו בסה או לערוף אותו. כן, שהאופציה הטובה כמובן זה לפדות אותו בסה ולתת אותו לכהן. הדבר המעניין הוא שבדרך כלל קדושה היא נשארת באיזה מקום, פודים אותה, אז היא עוברת ממקום למקום, כן? פודים בן בחמישה שקלים, אז החמישה שקלים עוברים לכהן, ורק הכהן יכול לקחת אותו. פה בסה יש קדושה שהייתה, הייתה באתון, בבן שנולד לאתון, ומעבירים את זה לסה, והסה הוא חולין, הוא לא קדוש. בסדר? הקדושה שהייתה בבחור, נכון, בחור בהמה תאורה צריך להקריב, הוא קדוש ממש. אבל בחור של פטר חמור, הוא היה קדוש, פודים אותו בסב, הוא מפסיק להיות קדוש, וגם עשה לו קדוש. כאילו הקדושה התפוגגה באיזושהי צורה. והיה כי שלך בנך מחר למור, מה זאת? אומרים חזל שזה הבן הטיפש, נכון? הוא לא יודע לשאול טוב, הוא אומר מה זאת? הוא לא יודע בדיוק להרחיב את השאלה שלו ולהסביר אותה, ואמרת אליו בחוזק יד, מעניין, בן שלא יודע לשאול טוב, אז מסבירים לו דברים חזקים כאלה. עוצמתיים, דברים, כאילו, היה פה משהו חזק וזה, וכך הוא מבין. כשהשכל כאילו פחות זה העניין, אז עובדים יותר על הסיפור של רגש, של תחושות. והיה כשלך בנך מחר למור מה זאת, ואמרת עליו, בחוזק יד הוציאנו מהמצרים מבית עבדים, ויהי כי יקשה פרעה לשלחנו, ויהרוג אדוני כל בכור בארץ מצרים, מבכור אדם את בכור במעל, כן אני זובח לאדוני כל פתר רחם הזכרים, וכל בכור בני יפדה. האמת שזה מעניין, אנחנו אומרים את ארבעת הבנים כאילו הם שואלים על הפסח ועל כל הסיפור הזה, נכון? פה הבן הזה זה נראה שהוא שואל רק על הקטע של הבחורות. מה הסיפור הזה של הבחורות? תראו מה עונים לו. והיה כשלך בנך למור מזות, מחר למור מזות. האמת מחר, פה רש"י אומר שזה לא מחר מחר, זה כאילו לימים יש מחר שהוא רחוק, כן? מחר מבחינה עתידית. אז הוא שואל מזות, מה עונים לו? עונים לו לבחורות, ויהי כי יקשה פרעה לשלחנו, ויהרוג אדוני כל בכור בארץ מצרים, מבכור אדם עד בכור בהמה, על כן נזובח לאדוני כל פתר רחם הזכרים וכל בכור בני יפדה. בסדר, זו תשובה רק על הבחורות. והיה לאות על ידך ולטוטפות בין עיניך, אומר פה רש"י, שזה סיפור אחר, זה המצווה של התפילין שגם נמרא קצת קודם, שיש לנו מצווה לעשות תפילין, ובתפילין כותבים את הפרשיות האלה, של, של חלק מהפרשיות, זה פרשיות של בכור. האמת שהרשב"ם כאן חולק על רש"י ואומר שזה לא מצווה נפרדת, אלא זה חלק ממה שאתה אומר לבן. כאילו הבן שואל, מה הסיפור הזה? אז אתה אומר לו, אתה מסביר לו מה הסיפור, ואתה אומר לבן הזה, תניח תפילין, ובתפילין תמיד יהיה כתוב שאני פדיתי את עם ישראל ממצרים, וגאלתי אותם, והרגתי את הבחורות וכו'. בסדר? זה חלק מהתשובה של האבא לשאלת הבן, הבן הטיפש. טוב, שיהיה שבת שלום, בשורות טובות.